שלום.
היי אוש.
לפני שנתחיל את פרק הלייב שעשינו בבאר שבע, בחלוץ 33, איזה כיף היה.
היה תענוג.
אנחנו מקווים שתהנו כמעט כמו שאנחנו נהננו.
אולי נגדיל ונאמר, אנחנו בטוחים שתהנו.
אני לא מרגיש ככה באופן כללי על דברים שאני עושה, אבל כאילו אם אתה שם אז אני מכבד את זה.
אני מכבד את זה שאתה מכבד את זה.
אוקיי.
כן, היה ממש ממש כיף בחלוץ.
והמון תודה לחבר'ה בחלוץ.
ממש, ממש, לא מובן מאליו.
היה ממש מגניב. אז לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם שיש אנשים שנותנים לנו משהו על מה שאנחנו עושים.
יפ.
והם לא רק תומכנו בפטריון היקרים, אלא גם יש את החברים הנהדרים שלנו בפנדה, כפרה עליהם. כאילו, אני ממש מחכה, אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, ואני ממש מחכה לסופה שאין לי בו שום מחויבויות, שום אחריות, שום דברים שאני צריך לעשות.
ניקית את הלוז.
ואני מתכנן לישון.
אני אוהב לישון.
תודה רבה, אריק. ובאמת התוכנית שלי היא לישון, ואין כמו לישון על הקרית הטובה ביותר בעולם, הקרית ההיברידית של פנדה כפרה עליה. אז אם גם אתם רוצים לישון על חפצי שינה טובים, כן, פנדה מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש. יש להם מיטות, מצעים רכים ונעימים, יש מזרנים לכלבים, כמובן הקרית הכי טובה שישנו עליה בחיים, משתבח שם על העד. יש להם גם מגבות, מגנים למזרן, טופרים, יש אפילו ספה נפתחת חדשה מגניבה.
יש משהו לכלבים?
כן, המזרן הקטן הכיפי הזה.
אוקיי.
וכל מה שאתם צריכים לעשות בעצם זה להיכנס לאתר panda.co.il, לבחור שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל הארץ, לא משנה איפה אתם בארץ, לא משנה מה הזמנתם. תכניסו בקופה קוד קופון יש 8. עד סוף נובמבר אתם מקבלים 8% הנחה עלינו.
וואו, זה אפילו יותר אחוזי הנחה ממה שהיה.
נכון. כן, אתה צודק, 8 גדול מי. אז יש 8, זה YESH והספרה 8, תכניסו שם קוד קופון, לא משנה מה לקחתם, לא משנה כמה פעמים רכשתם, ותהנו, פנדה, חלומות נעימים. אז יאללה, תהנו מהלייב, אה?
יש!
יאה!
שלום, הייתם יותר מוכנים ממני, אני מודה. אני מודה. מה הולך, באר שבע? איזה יופי! איזה יופי!
התגעגעת?
מאוד. תשמע, אני הייתי פה לפני 10 שנים אולי.
10 שנים.
משהו כזה. כן, כן. איזה כיף, איזה כיף.
שנעבור אחד אחד נשאל לכולם מה שלומם?
כן? וואי, מי בא פה ממש רחוק?
מי חושב שהוא בא לפה מהכי רחוק?
בוא נשמע.
חיפה.
נייס.
זה טוב שעוד לא פרסמנו את ההופעה הבאה שלנו, כנראה.
כן. כן, חיפה זה רחוק, אה? חתיכת דרך. אם לנו לקח איזה שעתיים.
לקח לנו שעתיים?
משהו כזה,
קטע. כן. שאלה אחת שחשובה לי, יש פה מישהו שלא מאזין לנו?
מה?
שגיע? כן, כן.
עובדים
כן,
של המקום כן. לא נחשבים.
יש! Yes! יאללה, מהמם. שיהיה בהצלחה.
להנמיך ציפיות.
אז אתה רוצה בכל זאת לתת להם את חוקי הפורמט?
אני אתן, בטח שאני אתן. ברור. ככה, אז קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני ואתם לא מכירים את הסיפור.
זה אלעד.
שומעים יחד את הסיפור בפעם הראשונה.
וואי, לגמרי קטעתי אותך ועצרתי לך את הווייב של ה...
לא בפעם הראשונה. נדבר על זה אחר כך, יש לו נסיעה ארוכה. כן.
לא יודע, ההקלטה כבר התחילה, מנצור.
אני מקווה, מנצור.
בסדר, זה לייב, לייב אפשר לערוך.
זהו. כמו שבאתי להגיד, אנחנו לא נערוך שום דבר, ונעשה את הכל בטייק אחד. ויאללה, יעקב, בוא נתחיל, בוא נתחיל.
מהמם. לא יודע, לפני שנתחיל כזה, לא, אין...
אין לך לוגיסטיקה בלייב.
מרגיש לי שאני צריך להגיד משהו.
אתה יכול.
לא יודע. חסויות, לא, זה לא הווי.
אתה יכול למסור דש, אם אתה רוצה. אתה
יכול למסור דש?
כן.
אפשר למסור דש לדבורה מים?
לא.
איך אהבתי. ראיתם שהעלו את הדיסק של הקומדי סטור לספוטיפיי? מי שבווייב...
מי שהפך את גיל 30.
זה ריגש אותי בקטע אחר.
בסדר.
בגילנו...
כן.
צריך למצוא ממה להתרגש.
כן.
אתה רוצה שנתחיל כאילו?
בלי לחץ.
אני אקח שלוק ארוך באופן מביך, ואז אנחנו נצא לדרך.
כן, כן, תרימו לנו בינתיים, מה יש, הוא יכול. תפעילו לחץ על קובי.
טוב, חברים. לא, ככה תרדם לי הרגל בטוח. טוב. אז אנחנו נצא לדרך. ויליאם לואיס וק ג'וניור.
כן.
נולד בתשעה בפברואר, בתשעה בפברואר 1914 בשיקגו, אילינוי. אנחנו נקרא לו ביל.
אתה יודע שהקהל הייתה לו ציפייה למקום אחר שהוא יגיע ממנו.
וואי, אנחנו לא נגיע בפרק הזה לקנטקי, אבל... זה כאילו... אם היה מדריך כזה, לאיך אפשר להשיג כפיים בקלות?
הכנס קאץ' פריז פה.
צ'י פאפ. לא אמרת כלום על החולצה של אדי. תודה רבה.
זה לא הפודקאסט הזה.
זה לא הפודקאסט הזה. טוב, אז קיצר, ביל וק. אבא שלו, ויליאם וק סיניור, היה עיתונאי ספורט מקומי בשיקגו, שמה שהוא היה עושה הוא... בעיקר היה כותב על קבוצת הבייסבול המקומית, שיקגו קאבס, והוא היה כותב המון על, כאילו, אם אני הייתי מנהל את הקבוצה, הדברים היו הרבה יותר טובים, ואיך אני הייתי עושה עבודה יותר טובה מהבעלים, וכו' וכו'.
אינטרסים דרך התקשורת בספורט, לא משהו שאנחנו מכירים, כאילו, בארץ.
חס וחלילה. אז הבעלים של הקבוצה החליט לבדוק את העניין, ומינה אותו לתפקיד נשיא הקבוצה.
כמו שיגידו לברקוביץ' עכשיו, אז הנה, קח תאמן את הנבחרת.
קח, בבקשה.
תתמודד.
עכשיו, ביל וק הצעיר עבד באצטדיון של הקאבס בתור מוכר פופקורן, ובמקביל הוא עבד גם במשחקים של היריבה העירונית בשיקגו, זו קבוצה בשם ה-White Sox. ביל התקדם והוא עבד בכל מיני תפקידים בקבוצה, והוא אפילו הגיע בסופו של דבר להיות רואה החשבון של המועדון.
לגיטימי, מסלול קריירה הגיוני.
יש עכשיו פרסומת של שירותי, של איחוד הצלה או משהו כזה, יש איזה מישהי שמספרת על הבת שלה, על הבן שלה, שנחנק בהופעה, אז אהבתי שבגלל שבפרסומות בישראל יש תמיד מומחה לשוני שאומר להם איך חייבים להגיד את הדברים.
חייבים לבטא את זה בצורה סנת.
אז היא אומרת שם, אכלנו פופקורן.
פופקורן.
אף אחד בעולם.
כל הסיפור היא בדמיינות באותו רגע.
כן, לא קניתי את זה, אבל בסדר. בשנת 1941, בילי בן ה-27 רכש יחד עם שותף קבוצת בייסבול מליגת הפיתוח, יענו קבוצה שהיא לא בליגה הראשונה, כזה בליגות הקטנות יותר, קבוצה מליגת הפיתוח שנקראת מילווקי ברוארס, היום הם כבר בליגה הראשונה. הוא עבד נונסטופ בשיווק, הוא עשה המון קידומי מחירות ואירועים מיוחדים בימים של משחקים, כמעט בכל משחק, כאילו היה איזה פרומושן משוגע כזה. כמעט בכל משחק היו הגרלות, ברוב המקרים הפרס היה בעל חיים.
אנחנו מדברים על כאילו אוגר כזה?
אז זהו, או... אפילו לא הצפויים, זה היה כאילו לובסטרים, יונים, תרנגולות, היה חזיר ים, אפילו היה סוס, ובכל המקורות שבדקתי, הדגישו שזה היה סוס מבוגר יחסית.
מצוין.
אתה כאילו הולך למשחק
וחוזר עם חזיר כזה פתאום.
עכשיו, הפרסים בהגרלות לא פורסמו מראש, כי הוא רצה שאנשים יבואו למשחק ויהיו מופתעים, ואני בטוח שהם היו מאוד מופתעים. בשנת 1945 הוא מכר את החלק שלו בקבוצה, והוא עשה רווח של 275 אלף דולר.
קל מדי.
תמיד יש לי את ההתלבטות כזה, מה, אני אכתוב כמעט 300?
אין לך התלבטות כזו,
באמת. זה נכון, זה שקר. במקביל, בשנים 1942 עד 1945, ביל וק שירת ביחידת ארטילריה של המרינז, והוא ככה עשייה למאמץ המלחמתי. הוא השתתף אפילו במספר קרבות במלחמת העולם השנייה, ובמהלך אחד מהם הוא נפצע לאחר שהוא ירה מאיזה תותח, ואז הרטע היה כל כך חזק, שחלק מהתותח נפל ומחץ לו את רגל ימין. והוא בסופו של דבר נאלץ לעבור קטיעה מעל הברך, ויום לפני הניתוח הוא ארגן מסיבה גדולה כדי לחגוג.
אחוז הדמויות שלנו שמגיע לצבא, זה פשוט לא סביר, נכון?
זה ממש כאילו הצבא גורם לאנשים לסריטות היסטריות, ואז אתה עושה דברים לא סבירים. בסך הכל הוא עבר 36 ניתוחים ברגל במהלך חייו. הייתה לו רגל מעץ. עכשיו, ביל היה מאשן כבד מאוד מאוד מאוד, ואז הוא החליט שכדי שיהיה לו יותר קל לאשן, אז הוא קדח חור קטן ברגל שלו כדי שיהיה לו איפה לאפר.
וואו.
והיו לו כמה רגליים שהוא היה מחליף, והוא עשה את זה בכולן. בשנת 1947, ביל וק רכש 30% בעלות בקבוצת הקליבלנד אינדיאנס, מליגת הבייסבול הבכירה מייג'ור ליג בייסבול, תמורת 270 אלף דולר.
אתה מאבד אמינות עכשיו, זה לא יכול להיות.
עכשיו, בתור בעל המניות העיקרי בקבוצה, הוא בעצם קיבל יד חופשית, והוא ישר חזר לכל תעלולי היחץ שלו, וכמובן הוא מעלה אותם ברמה קצת. אבל הפעם, בגלל שהוא בליגה הבכירה, אז כל הבעלים האחרים של הקבוצות האחרות ממש מתנגדים למה שהוא עושה, וכל הזמן מנסים להוריד אותו כזה. הוא הציע למשל אירוע שכזה כל מי שמגיע למשחק מקבל כובע של הקבוצה, וישר שאר הבעלים התנגדו. נציג של הניו יורק ינקיז אמר, מה יוצא לי מלחלק כובעים? אתה חושב שאני רוצה שכל הילדים בניו יורק יסתובבו עם כובע של הינקיז?
אי אפשר דמיין את המצב הזה, אה?
הקבוצה עברה לאצטדיון חדש, וגם משרדים חדשים שם בתוך האצטדיון. ביל עקר את הדלת של המשרד שלו, כדי שכולם יוכלו להרגיש בנוח להיכנס ולדבר איתי. הוא גם פרסם בספר הטלפונים של העיר, הוא פרסם את מספר הטלפון הביתי שלו.
הוא לא יכול להסתפק בלפתוח את הדלת. הוא צריך לעקור אותה.
כדי שלא תהיה לך אופציה.
בטעות שלא יסגר.
עכשיו, באותה שנה ביל החתים בקבוצה שחקן בשם לארי דובי, שהיה אחד השחקנים השחורים הראשונים בהיסטוריה של הליגה. ביל לקח את דובי והוא עבר איתו שחקן בחדר ההלבשה, כדי שכל השחקנים יכירו אותו, להציג ביניהם כזה, ושלושה שחקנים סירבו ללחוץ את ידו של השחקן השחור. יום למחרת ביל העיף את שלושתם מהקבוצה.
זה גבר.
בשנת 1948, הקבוצה זכתה באליפות. יש מסורת כזאת שהאלופה בבייסבול מקבלת מין דגלון כזה. יש כאלה, את הדגלונים הקטנים האלה של הבייסבול.
אף אחד לא רואה בייסבול.
אף אחד לא רואה בייסבול, גם אני אלא. קיצר, אז מקבלים דגלון כזה שמציין את זה שהקבוצה זכתה באליפות. שנה לאחר מכן, הקבוצה לא שיחקה טוב כל כך, אז ביום שבו כאילו הובטח שהם לא יוכלו לשחזר את ההצלחה מהשנה שעברה ולזכות שוב, אז הוא ארגן אירוע הלוויה באצטדיון. ואז הם קברו את הדגלון הזה באדמה, כן. בשנת 1949 ביל התגרש מאשתו הראשונה, עכשיו כדי לממן את הסכם הגירושין הוא נאלץ למכור את המניות שלה בקבוצה. שנה לאחר מכן הוא התחתן שוב, אשתו השנייה מרי פרנסס נשארה איתו עד יום מותו. ואתה לא יודע אם זה שבוע הבא.
לא, אני מתאר לעצמי שהוא לא יאריך ימים.
למה?
תחושה כזאת.
בשנת 1951 ביל רכש 80% בעלות בקבוצה אחרת במייג'ור ליג בייסבול, קבוצה בשם הסיינט לואיס בראונס. התעלולים שלו המשיכו, אבל הפעם הוא לקח את זה לרמה אחרת לחלוטין. אני מצטט, מה אני יכול לעשות שאף אחד עוד לא ראה? התשובה ברורה לחלוטין, אני אשלח גמד לחבוט.
וואט. תשובה ברורה לחלוטין.
ברורה. לא הייתה הרי שום אופציה. באמצע העונה, במשחק בית נגד הדטרויט טייגרס, משחק רשמי, כן, בליגה. משחק בית נגד הדטרויט טייגרס, עלה לעמדת החובט שחקן בשם אדי גיידל, שהתנסה לגובה 1.9 מטר. המספר על החולצה שלו
התנסה.
היה 1/8. זה מזכיר לי...
כן.
אני לא זוכר מה המספר, אבל אתה זוכר את איוון זמורנו, ששיחק בריאל מדריד ואינטר וזה? הוא עבר לאינטר והמספר שלו היה תפוס, אז כאילו, אני חושב שזה היה מספר 10, אז על החולצה שלו היה 1+9, או משהו כזה. לא זוכר בדיוק מה המספר, בטח נקבל על זה הודעות אחר כך. קיצר, אז אדי גיידל עולה לחבוט, השופט עצר את המשחק וביקש לראות חוזה של השחקן בקבוצה.
פה הכרטיס שחקן שלו.
ואז מישהו כאילו מהקבוצה כבר היה מוכן לזה, אז היה איזה נציג שפשוט רץ למגרש והציג את החוזה של השחקן. עכשיו, לא צריך להסביר בייסבול כי זה לא באמת פרק בייסבול, אבל כאילו, אני יודע שזה נשמע קצת ככה, אבל זה לא, מבטיח. אבל בבייסבול, כשאתה עומד לחבוט, הזורק לא יכול סתם לזרוק את הכדור, ושתנסה לחבוט, לא משנה.
אז כאילו... זה לא המשחק, מה שאמרת?
כן, אבל אתה לא יכול לזרוק לאן שבא לך, כאילו, אם אני עומד פה, אתה לא יכול לזרוק את זה, כאילו, לשם. זה כן. צריך להיות לאזור שסביר כן. שאני יכול להגיע אליו. כן. אז השופט בעצם קובע לכל שחקן את מה שנקרא הסטרייק זון שלו, האזור שסביר.
וואי, עכשיו, היה לו אזור ממש קטן.
ממש קטן. אז הזורק פשוט לא הצליח לפגוע בזה, וזה הגיע למצב שפשוט השופט, כאילו, יש בבייסבול מושג שנקרא ווק, אם 4 פעמים לא הצלחת לקלוע לאזור הזה, אז השחקן פשוט הולך לבסיס הראשון, בלי שאף אחד לא מפריע לו. אז כאילו, הפעם היחידה שהבחור הזה עלה לחבוט אי פעם, הוא אשכרה הגיע לבסיס. הקהל השתגע לחלוטין. יום למחרת, הנהלת הליגה הכריזה על ביטול החוזה של אדי גיידל. הוא לא יכול לשחק יותר, אבל הוא המשיך להגיע מדי פעם למשחקים של הקבוצה, והוא השתתף בכל מיני אירועים וקידומי מחירות וכאלה. אחד מהם זכה לכינוי, גמד בתוך עוגה. הוא יצא מתוך עוגה.
דיברנו על כניסת ספר תורה וכל הדברים האלה?
כניסת פנינה?
כן, ז'אנר אהוב מאוד ביוטיוב. אהוב מאוד. כניסת עוגה. לא כזאת עוגה גדולה, זה צריך להיות גם, אתה יודע.
זה קאפקייק.
עוגת הבית כזה.
עוגת הבית. שבוע לאחר מכן, ביל וק עשה אירוע מיוחד במהלך משחק. כל האוהדים שישבו מאחורי הספסל של הקבוצה קיבלו כרטיסיות עם המילים כן ולא, ובמהלך המשחק הצוות שאל אותם שאלות לגבי האסטרטגיה במשחק, כאילו, האם להחליף אותו, איזה סוג של חוותה צריך לחבוט וכהנה, ו... המאמן כל המשחק פשוט ישב על כיסא נדנדה ולא עשה כלום.
מושלם.
הם ניצחו 5-3.
חוכמת ההמונים.
שנתיים לאחר שרכש את הקבוצה, ביל מכר את המניות שלו, והקבוצה עברה לבולטימור. הוא מיד ניסה לקנות קבוצה אחרת, אבל באופן מפתיע, בעלים אחרים בליגה הביעו התנגדות לדבר הזה. אז הוא ניסה לקנות שתי קבוצות ופשוט נתקל בסירוב. הוא גם על הדרך ניסה לקנות את הקרקס המפורסם ברנום אנד ביילי. גם זה לא הצליח. ואז בשנת 1959 הוא כן הצליח לחזור לבייסבול, כשהוא עמד בראש קבוצה שרכשה 54% בעלות בקבוצת השיקגו ווייט סוקס.
הוא כאילו אלי טביב של הבייסבול כזה, נכון? הוא חוזר בסוף איכשהו.
אבל עכשיו הוא כאילו הבעלים של היריבה העירונית של הקבוצה שהוא אוהד בעצם.
כן, כן, זה משנה לו משהו.
לא, זה כנראה לו. יום למחרת הוא הזמין את כל העיתונאים בעיר ל-54% מכוס קפה.
למה?
במשחק הראשון של העונה, כל האוהדים ביציעים קיבלו כוס בירה בחינם. יום למחרת, האוהד שישב בכיסא המזל קיבל פרס גדול, 36 לובסטרים חיים. עכשיו, הם המשיכו כמובן ועשו עוד כל מיני אירועים דומים כאלה של הגרלות. היה מישהו שקיבל 1,000 פחיות של בירה, וכאילו הבחור מהלובסטרים כזה, מה איתי? הוא קיבל 1,000 פחיות של בירה.
אתה קיבלת סרטן, תרגע. דרק, אחי,
פרס תנחומים, פרס תנחומי. היה מישהו שקיבל 1,000 עוגות, היה מישהו אחר שקיבל 1,000 קאפקייקס, היה מישהו שזכה ב-100 ארוחות במסעדה שסמוכה לאצטדיון, כל מיני כאלה.
לא ברור אם הוא נותן לך פרס או שהוא מעניש אותך כזה בצורה.
זה כנראה לפי מה מצב הרוח שלו היה באותו היום.
עכשיו איזה מסעדה באזור של בלומפילד, אני לא רוצה כאילו 100 פעם להגיע למקום הזה.
לא, רק למזקקת מילק אנד הני.
לא, לא.
פרסום חינם. דברו איתנו. עכשיו, האוהדים של הווייט סוקס, היה להם שחקן בקבוצה שקראו לו אל סמית. והאוהדים לא אהבו אותו, כי לא הלך לו טוב, הוא לא היה שחקן טוב, לא חוות טוב, whatever. מה שעושים בבייסבול, הוא לא עשה טוב. אז האוהדים מאוד לא אהבו אותו, אז בתור פיצוי, ביל הכריז על יום מיוחד באחד המשחקים. כל מי שיש לו שם משפחה סמית, נכנס בחינם למשחק בתור האורחים של אל סמית. באותה השנה, אגב, הקבוצה שברה את השיא השנתי של לאוהדים באצטדיון.
גימיקים, זה עובד, זה עובד. מה, אני לא הלכתי למשחקים של ראשון בחינם, כי אמרו, תבוא עם חולצה כתומה, תיכנס. ואז אתה מוריד אותה ועובר ליציאה השני. היה, זה באמת היה.
באמת?
באמת.
זה ממש יפה.
הרבה יותר מפעם אחת.
חולצה כתומה.
חולצה כתומה.
והייתה לך חולצה כתומה שלא קשורה כאילו לקבוצה.
יש מצב, זה אפילו הייתה חולצה שלי. זה היה קטע קבוע, באמת.
זאת רמה גבוהה. שנה לאחר מכן, הווייט סוקס חנכו לוח תוצאות חדש שבאצטדיון, שזכה לשם לוח התוצאות המתפוצץ. מה שקרה זה שבכל פעם ששחקן בקבוצה עשה הום רן, נורו מלא זיקוקים מלוח התוצאות, ובנוסף, הרמקולים השמיעו כאילו אסופה של רעשים מוגזמים בווליום ממש ממש חזק, כאילו יריות תותח, תאונת רכבת, גלגלים חורקים, מטוסים ממריאים, והייתה שם גם הקלטה של אישה שצועקת, אדון קבאי, תציל את הילד שלי.
כאילו, כזה ברשימה, מה טריגר לפוסט טראומה? אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. אדון קבאי.
מיסטר פיירמן, פליז רסקיו מי צ'יילד. שחקני הקבוצות היריבות, כמובן, שהגיעו למשחקים, ממש שנאו את הדבר הזה בקטע קיצוני. באחד המשחקים היה שחקן יריב שלקח כדור בייסבול וזרק אותו כאילו על הלוח בעצבים.
הלוח התפוצץ?
הלוח התפוצץ בלי קשר, אז... בתור נקמה, הווייט סוקס, באחד המשחקים שהם באו להתארח אצל הניו יורק ינקיז, שחקן של הינקיז עשה הום רן, אז כל השחקנים שלפו כאלה זיקוקים של עוגה כזה, והם נעמדו מול, מול הספסל של הקבוצה כזה, ונופפו בזיקוקים. אבל במקביל, באופן ממש מפתיע, מצבו הבריאותי של ביל לא היה משהו. לפעמים הוא היה משתעל כל כך הרבה שהוא פשוט היה מתעלף. מסתבר שזה דבר. הרופאים אמרו לו שהוא צריך לפרוש, כי הספורט מפעיל עליו יותר מדי לחץ נפשי וכאלה. אז בשנת 1961 הוא מכר את המניות שלו בקבוצה תמורת 2.5 מיליון דולר.
לא יכולת לעשות את זה בכפולות של מעתיים. כולם עכשיו כזה, רגע.
זה 12.5 פעמים. הוא כתב אוטוביוגרפיה, והאוטוביוגרפיה נקראה, אם אני זוכר נכון, וק as in wreck. כאילו, כמו תאונה כזה. עכשיו, הוא כתב אוטוביוגרפיה, והמשפט האחרון בספר היה, אני עוד אחזור. ואכן, בשנת 1975, לאחר 14 שנים בחוץ, הוא קנה מחדש את הווייט סוקס, והפך שוב לבעלים של הקבוצה. כמה שבועות לאחר הרכישה, הליגה העבירה מספר חוקים חדשים, שבעצם אפשרו לשחקנים לעבור יותר בחופשיות בין הקבוצות, ובפועל מה שזה אומר, בפועל, סליחה, מה שזה אומר, זה ש... השחקנים פשוט יקבלו משכורות הרבה יותר גבוהות כדי שהם, כדי לנסות לשכנע אותם להישאר בקבוצה או לחתום בקבוצה חדשה וזה. אז כאילו, השכר מאוד 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 עלה בבייסבול באותה תקופה, וזה לא היה כל כך טוב לביל וק, כי הוא לא היה כאילו סופר מולטי מיליונר מיליארדר מוגזם כזה, אז היה לו הרבה פחות כסף מרוב הבעלים של הקבוצות בליגה, והוא ידע שיהיה לו קשה להעמיד קבוצה טובה, אז צריך כנראה לעשות טריקים אחרים. בשביל להביא קהל. עכשיו, כל העונה הראשונה של הקבוצה בחזרה איתו, שוב, הייתה מלאה במלא מלא מלא טריקים שיווקיים כאלה. הוא הביא רק דניות בטן למשחקים, הייתה תהלוכת פילים בתוך האצטדיון לפני משחק.
זה הפרסים. מישהו חוזר איתם הביתה.
ואחרי הפעילים גם הייתה תהלוכת סוסים במשחק אחר, שזה בטוח היה. כמובן שגם היו מלא פרסים לצופים. באחד המשחקים, ביל אמר למאמן, טוב, עכשיו אתה נכנס לשחק, עכשיו המאמן היה בן 53 וגמור כזה.
מאמן שחקן, יש דבר כזה.
כן, אבל בגיל 53 בליגה הבכירה.
זה אף פעם לא רעיון טוב, לא ראיתי את זה מבוצע טוב אף פעם.
למרות שכאילו, אם כבר... יש ספורט שבו מישהו מבוגר. זה כאילו זה או גולף.
כן.
I guess. ממוצע האוהדים במשחקים עלה באותה השנה ב-20%. באדם יודע מה הוא עושה, כנראה איכשהו בטעות. נעשה איתו פאוזה. בינתיים, שדרן הרדיו הצעיר סטיב דל, עבד בשיקגו, הוא החל לשדר בעיר בשנת 1978, לאחר שתוכנית הבוקר שלו בדטרויט הפכה להצלחה מאוד גדולה. אבל בשיקגו זה לא כל כך עבד, התוכנית שלו קיבלה רייטינג נמוך, ולאחר שהתחנה הכריזה על מעבר ממוזיקת רוק למוזיקת דיסקו, דל לא כל כך אהב את העניין ופיתרו אותו, כי הוא לא רצה להשמיע דיסקו. כמה חודשים לאחר מכן הוא קיבל תוכנית בוקר בתחנה אחרת עם מנחה נוסף בשם מתיו מייר, אבל מה? מתיו לא היה השם האמיתי שלו, וסטיב דל כל הזמן היה קורא לו בטעות, כאילו במהלך התוכנית הוא היה קורא לו גרי, שזה השם האמיתי שלו, וזה הגיע למצב שהוא פשוט אמר, טוב, בסדר, אז אני גרי עכשיו, כן. וזהו. פשוט ויתר על שם הבמה שלו. עכשיו, בגלל שסטיב היה מאוד ממורמר על העבודה הקודמת שהוא איבד, סטיב וגרי כל הזמן ירדו על דיסקו בתוכנית שלהם, כל הזמן, נונסטופ, וזה מאוד עבד, התוכנית שלהם הפכה להצלחה גדולה בקרב מעריצי רוק, והסלוגן של מאזיני התוכנית היה דיסקו סאקס. המנחים ארגנו צעדות נגד דיסקו ברחובות שיקגו, והיו מגיעים לשם כאילו מאות אנשים לאירועים האלה. סטיב דל אפילו הוציא סינגל פרודיה, יש את השיר של רוד סטיוארט, Do You Think I'm Sexy? מכיר?
כן.
בטח. מי עשה וו ולמה? זה לא השיר הכי טוב. כאילו, יש לו יותר. קיצר, אז סטיב דל הוציא פרודיה על השיר הזה, והשיר שלו הגיע למקום ה-58 במצעד האמריקאי של בילבורד, שזה יפה. כשזמר הדיסקו ון מקוי מת במפתיע, ון מקוי זה הזה שעשה את Do the Hustle, אז זה היה חיקוי מדויק. אז כשוון מקוי מת במפתיע, סטיב וגרי השמידו תקליט שלו במהלך שידור. פשוט שברו אותו לגמרי. והמהלך הזה התחיל טרנד שהתפשט ברחבי ארצות הברית. היה למשל שדר רדיו בפורטלנד, שעשה אירוע השמדת תקליטים. הגיעו לשם איזה 700 או 800 איש, והוא לקח מסור חשמלי ופשוט הרס מלא תקליטי דיסקו.
נייס. הייתי בא לזה, כאילו, הייתי בא לראות את זה.
כן?
למה לא? מה שלי לעשות?
באופן כללי. בשנת 1979, השיקגו ווייט סוקס היו די גרועים, וגם מחירות הכרטיסים שלהם היו בירידה. מייק, הבן של ביל וק, עבד אצל אבא שלו ועסק בשיווק הקבוצה. למרות שאבא שלו היה די טוב בזה, אבל הבן שלו עזר לו. מייק האזין במקרה לתוכנית של סטיב וגרי האלה מהרדיו, והם סיפרו שהם הולכים לפוצץ תקליטי דיסקו באירוע בקניון. אז כשהתוכנית הסתיימה, מייק וק התקשר לתחנה וביקש לדבר עם סטיב דל, ושאל אותו, תגיד, במקום בקניון הסמוך, אתה רוצה לעשות את זה באצטדיון שלנו באמצע משחק? אז סטיב כמובן הסכים, והם סיכמו לעשות את זה בהמשך, והאירוע זכה להמון קידום, וזכה לכינוי Disco Demolition Night. כאילו, יום השמדת הדיסקו. אני אקח שלוק ברשותכם. מה קורה? הכל טוב?
כן, כן, כן. תעשה את זה, תעשה את זה.
תודה רבה. במאי 1979 היה אמור להתקיים משחק בין הווייט סוקס לדטרויט טייגרס, אבל המשחק נדחה בגלל גשם. שתי הקבוצות היו אמורות להיפגש שוב ביולי, אז קבעו מה שנקרא, בבייסבול אוהבים לעשות את זה, זה נקרא דאבל הדר. זה פשוט שני משחקים באותו יום, אחד אחרי השני.
הצגה כפולה.
הצגה כפולה.
כן, כן. פעם עושים ככה חצי גמר בארץ, כדורגל וזה.
כן, אבל בין אותן שתי קבוצות.
פחות.
פחות. אירוע השמדת התקליטים נקבע להתקיים בעצם בהפסקה בין שני המשחקים. סטיב דל פחד שלא יגיע קהל לאירוע, והוא סיפר, כל מה שרציתי זה לעבור את הערב הזה בלי להרגיש שהושפלתי. כמה אנשים אני כבר יכול להביא לדבר הזה? כמה אלפים? היציאים עדיין יראו ריקים. אז סטיב שכנע את בעלי הקבוצה לעשות מבצע מיוחד. כל מי שיבוא למשחק ויביא איתו תקליט דיסקו, יקבל כרטיס ב-98 סנט בלבד. 98 סנט, בגלל שהתחנה של הרדיו שלהם הייתה 98 FM. התקליטים בעצם יוכנסו למין ארגז ממש 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 גדול, ואז סטיב דל יפוצץ אותם באמצע המגרש. עכשיו, במשחק, ביום שלפני האירוע, נכחו 15,000 צופים, עכשיו זה אצטדיון שיכול להכיל עד 45,000 איש, אז היו שם רק 15,000. ההנהלה צפתה שבערך 20,000 צופים יגיעו למשחק, אבל וואלה, ליתר ביטחון, בוא נביא הבטחה לכמות של 35,000 צופים, just in case, כאילו.
הגדילו ראש.
הגדילו ראש.
כן.
עכשיו, ביל וק היה באותו היום בבית החולים כדי לקיים סדרת בדיקות, אבל הייתה לו תחושה לא טובה לגבי האירוע. אז הוא יצא משם ונסע לאצטדיון. בדרך הוא ראה אלפי אנשים צועדים ברחוב עם תקליטי דיסקו ביד, וביד השנייה הם מחזיקים שלטים כמו פאק דיסקו וכל מיני כאלה. עכשיו, לאחר שהארגזים הגדולים שהכילו תקליטי דיסקו התמלאו לחלוטין, הצוות בקופות פשוט הפסיקו לקחת את התקליטים מהאנשים, אז כאילו האנשים נכנסים למשחק, אבל הם נשארים עם התקליטים שלהם ביד. זאת הולך להיות בייסבול.
כן.
כזה. אחד השחקנים של דטרויט סיפר בריאיון לאחר המשחק. אני זוכר שמהרגע הראשון היה ברור שזה לא קהל רגיל של בייסבול. עוד לפני שהמשחק התחיל, כבר הקהל התחיל לזרוק מלא חפצים לאצטדיון.
מי ראה את זה בה?
מצתים, בקבוקי אלכוהול, זיקוקים, וכמובן שהם זרקו המון תקליטים ממש כמו צלחות פריזבי כזה.
כן, אני מתאר לעצמי שזה אף די טוב.
זה אף לא רע. שחקן של דטרויט סיפר, התקליטים עפו לידינו, וזה לא היה רק אחד או שניים, היו שם מלא. אוי אלוהים, בחיים לא ראיתי משהו כל כך מסוכן. אמרתי לשאר השחקנים להסתובב עם הקסדות על הראש, וזה באמת מה שעשינו. פשוט כל השחקנים...
מטווח.
המשחק נעצר מספר פעמים כדי לנקות את המגרש. שזה מוזר, כי ממילא יש מלא עצירות בבייסבול, פשוט תעשו את זה בין לבין.
כן, מה יש לעצור?
רבים מהצופים פשוט הסתובבו בחוסר מס ברחבי היציע, כי המשחק לא ממש עניין אותם, והם לא ידעו כל כך מה לעשות, והם רק מחכים לפיצוץ כאילו, אז הם פשוט מטיילים כזה בין הכיסאות. כל הכרטיסים נמכרו, אבל אנשים המשיכו להגיע, והרבה קפצו פנימה מעל הגדרות. היו גם כאלה שהביאו איתם סולם מהבית לטפס. אחרים ניסו להיכנס בכניסות של האצטדיון. עכשיו, היו שם כזה אנשי צוות כזה, שעומדים שם בכניסה ואומרים, חבר'ה, אין כרטיסים, אי אפשר להיכנס. אבל אנשי הצוות האלה היו די מבוגרים, אז החבר'ה פשוט כאילו דחפו אותם ונכנסו פנימה. אחד מהם אפילו נפל ושבר את הירך. כן. בינתיים בחוץ, כל האנשים שלא נכנסו למשחק, זרקו את כל התקליטים שלהם לערימות גדולות, ואז הציתו אותן, והיו שם כאילו כמה מדורות כאלה של תקליטים מחוץ לאצטדיון. הערכות הן שבין 50 ל-55 אלף איש היו בתוך האצטדיון, ושוב, זה אצטדיון של 45 אלף איש.
יש הערכה על מספר התקליטים שהושמדו שם?
האמת שלא מצאתי. ומחוץ לאצטדיון היו עוד איזה 20-30 אלף איש. קיצוני. מייק וק שלח כמעט את כל אנשי ההבטחה שלו לכניסות של האצטדיון, כדי להשתלט על הקהל שרצה להיכנס. עכשיו... אתה עושה את זה.
כן.
מה קורה בפנים? גם המשטרה המקומית הגיעה, השוטרים סגרו את הכניסות של האצטדיון, והם גם חסמו את הכבישים שמסביב, מה שגרם לפקקי ענק בכל רחבי שיקגו. ביציעים כולם שתו מלא בירות, והציטוט בערך שמצאתי זה, מלא אנשים השתמשו בכל מיני סוגים שונים של זמים. זה אומר הכל, אבל לא אומר כלום במקביל.
וזה עדיין לא הגימיק הכי נוראי שהיה במשחק בייסבול והשתבש.
מה, בירה בעשרה סנט?
כן.
איזה כיף היה.
עוד יש לאן להידרדר.
איזה כיף היה. בשעה 8:15 בערב, המשחק הראשון הסתיים בתוצאה 4-1 לדטרויט, כמובן ש... האוהדים המקומיים, גם את זה הם לא כל כך אהבו, כי הקבוצה הביתית שלהם הפסידה. סטיב דל התלבש במיוחד לאירוע, הוא לבש מדי צבא מלאים, כולל כסדה צבאית כבדה כזאת. הוא הגיע יחד עם השותף שלו גרי, ואיתם הייתה דוגמנית בשם לורלי, שהגיע בטיסה מלוס אנג'לס במיוחד לאירוע. למה? כי צריך דוגמנית. השלושה נכנסו לג'יפ עם שני מאבטחים, והיו עוד שני מאבטחים שלהם שעמדו מחוץ לרכב. הג'יפ עלה על המגרש ועשה סיבוב, והשלושה כזה נופפו לשלום לכל האנשים בקהל. ואז הרכב נעצר במרכז המגרש, והם יצאו. דל לקח מיקרופון והתחיל לצעוק, "דיסקו סאקס, דיסקו סאקס, דיסקו סאקס." וכל הקהל, כאילו כולם מצטרפים אליו בטירוף ממש. עכשיו, אחד האוהדים אחד האנשים שהיה שם בקהל סיפר שהוא הגיע עם החניכים שלו מהצופים למשחק. פשוט הייתה לו חבורה של ילדים בני 8, והם לא ידעו שהולך להיות האירוע הזה במשחק, הם פשוט באו לראות בייסבול. אז כאילו אתה מדריך בצופים עם חבורה של ילדים בני 8, רואה את הדבר הזה. הוא חטף תקליט בעורף ונזקק לכמה תפרים. ובכל זאת הוא סיפר שגם הילדים שבאו איתו התלהבו מאוד מכל הסיפור, וגם הם הצטרפו לצעקות נגד דיסקו.
יכלו כזה לעשות כתובות אש עם תקליטים, כזה, נכון? זה כל מה שאני יודע לצופים, כאילו.
אצלנו פשוט היו מרביצים למדריך.
אצלנו.
כן, הייתי בשמוץ. בינתיים, המגיש הפותח, כאילו, הזורק, הפותח של דטרויט, במשחק השני, עלה למגרש והתחיל לעשות חימום.
שיהיה.
בזמן כל הבלגן, כן. שאר השחקנים של הקבוצה ישבו על הספסל, כולם עם כסדה על הראש, ורק הוא עומד שם וזורק כדורים, כאילו. היו אנשים בקהל שרצו ללכת הביתה, אבל זה היה בעייתי, בגלל שהמשטרה והמאבטחים סגרו בעצם את כל השערים חוץ מאחד, אז היה קשה מאוד לצאת. בינתיים, על המגרש, סטיב דל לקח את המיקרופון וצעק, זה רשמי. זה אירוע האנטי-דיסקו הכי גדול בעולם. לקחנו את כל התקליטים שהבאתם לנו היום, שמנו הכל בקופסה ענקית, ועכשיו אנחנו הולכים לפוצץ אותם יפה יפה. כאילו, real good.
מה כבר יכול להשתבש, אה?
וואו, הכל. בלי ספוילרים.
כולם חשבו שזה הולך להסתיים יפה, הם יפוצצו את זה, ילכו הביתה. וזהו.
בשביל זה אנחנו פה.
תראו חדשות, לא יודע מה הם יעשו, כאילו, היום מסתיים רגיל. לא?
איך היה במשחק?
בסדר כזה.
היה משהו מיוחד.
לא.
קיבלתי לובסטר.
מה אתה עושה עם הלובסטר הזה?
דל הפעיל את חומר הנפץ שהיה מוצמד למיכל הגדול, והיה פיצוץ ענק. חלקי תקליטים עפו לכל עבר.
החומר שעשוי ממנו פיגועים, פחות או יותר, כן? זה מה שאתה מתאר פה.
והפיצוץ השאיר אחריו בור גדול בדשא באמצע המגרש. בשלב הזה מישהו מהקהל קפץ אל תוך המגרש, ואז אנשים פתאום שמו לב שכמעט ואין מאבטחים מסביב למגרש, כי הם כולם בחוץ. אז עוד אחד קפץ פנימה, ועוד אחד קפץ פנימה, ואז מלא אנשים כאילו קפצו פנימה, והמגרש התחיל להתמלא באנשים. המגיש של דטרויט שהיה באמצע חימום, ברח משם, יחד עם שאר שחקני הקבוצה, הם ברחו אל חדר ההלבשה וננעלו בפנים. הדוגמנית לורליי,
באמת, חשבתי את עצמי מה איתה?
אני יודע.
טסה כל הדרך מלוס אנג'לס.
היא נלקחה אל הג'יפ יחד עם, כאילו שני המאבטחים כאילו גררו אותה פחות או יותר לג'יפ, ואז השדרנים סטיב וגרי מהרו להיכנס גם הם לרכב, והם עפו משם במהירות. כשהם עברו ברחובות שצמודים לאצטדיון, אנשים צעקו ונופפו אליהם, והתלהבו כזה וצעקו להם דיסקו סוקס, כזה הם בחוץ. ואז כשהם סיימו סיבוב דאווין מסביב לאצטדיון, הם חזרו פנימה ולקחו אותם כאילו לסקשן של העיתונאים כזה, למעלה למעלה, כדי שהם יוכלו לתצפת על כל מה שקורה, על כל הבלגן במגרש.
כן, שיביאו טוב על הכאוס.
כן. משהו בין 5,000 ל-7,000 איש ירדו למגרש. מספר שריפות פרצו על הדשא.
זה היה זמן טוב להשמיע את הקבאי, תציל את הרצי. זה מה שאני הייתי עושה בכל מקרה.
אז כן, אז יש מספר שריפות שם על הדשא. אנשים בלי חולצה התחילו לטפס. בבייסבול יש כאילו שני עמודים ממש גבוהים כאלה בקצוות של המגרש, אז אנשים בלי חולצה התחילו לטפס כאילו על העמודים האלה, שממש כאילו מגיעים לתקרה של האצטדיון בקטע קיצוני. הקרוז של הקבוצה, היה לו קאץ' פרייז כזה, שהוא תמיד היה אומר, כשמשהו יוצא דופן קורה במגרש, שזה, הולי קאו!
זה שלא, הוא המציא את זה כאילו? הולי קאו, זה הפרס שלך.
אגב, השדר הזה קוראים לו הרי קרי, ואחר כך המשפט הזה גם הופיע אפילו בסיינפלד.
וואלה.
מאוחר יותר. קיצר, אז הוא קורז שם, הולי קאו, וכל הקהל כזה, כן, זה הקאץ' פרייז שלו. ואנשים התחילו לגנוב פשוט הכל. כל הבסיסים במגרש נעלמו. אנשים ירדו לספסלים ופשוט לקחו משם מחבטים ופריטי לבוש, שעונים, נעליים, כל מיני כאלה. אנשים עקרו אפילו את הדשא עצמו, כאילו ממש כאילו הורידו חתיכות מהדשא של ה...
ממטרות כזה.
כן, I guess. עכשיו, במגרשי בייסבול יש מין, זה נקרא batting cage, זה הכלוב שבו כאילו מתאמנים על חבטות. אז... אנשים כאילו פשוט השמידו את הכלוב הזה, ואז אפילו גם שרפו אותו. אחת השמועות הנפוצות היא שהיו מספר זוגות שירדו לדשא וקיימו יחסי מין במהלך כל הבלגן הזה. אני לא יודע אם זה נכון, שמועה. הקלידן של הקבוצה בשלב הזה... במשחקי בייסבול יש את ה...
הקלידן של הקבוצה?
הקלידן, כן, כזה...
ככה זה...
כמו שיש ב-NBA כזה של זה. אז יש קלידן של הקבוצה. עכשיו, בבייסבול...
זה מוקלט כאילו, לא יודע, מה צריך, זה קלידן
בשביל זה? לא, אשכרה יש מישהו. אולי היום זה מוקלט.
לא שאני רוצה לקחת לו את העבודה או משהו כזה, אבל כאילו...
שמע, קשה להשיג משרות. אתה גם לא יודע מה השכר שלו. קיצר, הקלידן של הקבוצה בשלב הזה, יש במשחקי בייסבול, יש מסורת כזאת, שבסיבוב השביעי, בבייסבול, יש איזה שיר אמריקאי שקוראים לו Take Me Out to the Ball Game, שהמסורת היא שבכל משחק בייסבול שרים את השיר הזה. זה קטע, זה כבר עשרות שנים כאילו קורה הדבר הזה.
טוב.
אז בשלב הזה, הקלידן מתחיל לנגן את השיר הזה, כאילו, עם כל הבלגן שקורה במגרש, ואף אחד לא ממש הגיב, אבל זה קרה. הקרוז, שוב על המיקרופון, והוא שאל כזה, היי, מה דעתכם שכולם יחזרו ליציע כדי שנוכל לשחק בייסבול?
לא, מספיק עם כל הבלגן הזה, אה?
מספיק עם השטויות. קדימה. זה עוד פעם, המורה המחליף לספורט הזה, יאללה, חבר'ה, קדימה.
קחו כדור, נו.
קדימה, נו, תעלו למעלה. אפילו השדרן סטיב דל עלה למערכת הקריזה והוא ביקש מאנשים להפסיק, אבל גם זה לא עזר. הקהל שוב הריע כשהם שמעו את סטיב דל כזה, אתה גם שונא דיסקו, גם אנחנו שונאים דיסקו. אבל כמובן שאף אחד לא הלך לשום מקום. אנשים זרקו שברי תקליטים באוויר, אחרים לקחו את כל השלטים שהם הביאו יחד איתם ופשוט העלו אותם באש גם, כאילו מלא אש באופן כללי.
כן, שריפה כללית כזה.
כן. משטרת שיקגו בשלב הזה סוף סוף נכנסה למגרש עם ציוד לפיזור הפגנות, ממש כאילו עם כל המיגון. שוטרים רכובים על סוסים עלו על המגרש וניסו לגרש את ההמון. הרוב ברחו, לפי מה שקראתי זה כאילו, החבר'ה שהיו פחות שיקורים הסכימו לצאת מהמגרש ועלו חזרה למעלה. בערך 30 איש נפצעו באירוע, אבל שום דבר רציני מדי, כאילו חבלות, שריטות, תפרים כאלה. 39 אנשים נלקחו למעצר. עכשיו, אם כבר הזכרת קודם את הפרק שעשינו בירה בעשרה סנט, המשחק ההוא, נעשה ריקאפ קצר למי שלא מכיר, היה כאילו אירוע בקליבלנד שעשו פרומושן כזה של 10 סנט, אנשים יכולים לקנות כוס בירה, וכמובן שכולם קנו אלפי כוסות, והייתה שם קטטה היסטרית, והיה בלגן טוטלי. אז קיצר, האירוע ההוא בקליבלנד התרחש 5 שנים לפני כן. השופט הראשי במשחק, היה השופט הראשי גם במשחק הזה. אי אפשר להמציא את זה. בינתיים, בחדר ההלבשה, ביל וק, כינס את השופטים, והשופטים כאילו מנסים להחליט כזה, מה עושים? אי אפשר לשחק ככה. אז ביל וק אוסף אותם, והוא כזה, חבר'ה, בבקשה, תנו להם לשחק. הוא טען שהקהל לא כועס או מסוכן, ושמדובר בסך הכל באירוע שמח.
אירוע של אהבה כזה.
צוות התחזוקה של האצטדיון ניסה לטפל במגרש במשך שעה שלמה, אבל הם הבינו ש... כאילו, לא משנה כמה תיקונים אתה תעשה.
יש מחטש באמצע
המגרש. גם, וגם כל הבסיסים נעלמו, ואין לנו מספיק בסיסים ספר לשים בפנים, אז אי אפשר לשחק. השופטים הכריזו על ביטול המשחק, ודטרויט קיבלה ניצחון טכני 9-0. זה ניצחון טכני, זה לא משנה כמה בעצם. ביל וק כעס מאוד, והוא שאל את השופטים, מה אני אמור לעשות עכשיו עם כל מי שיבקש החזר על הכסף שלו?
או יותר נכון ישאל, איפה הכסף שלי?
קאץ' פרייז. ביל עלה לכריזה ואמר, מעריצים נכבדים, אוהדים נכבדים, בבקשה שימרו על הכרטיסים שלכם, ואנחנו נעדכן אתכם מה נעשה עם זה. שום דבר לא קרה. שום דבר. הוא סיפר בראיון לטלוויזיה מאוחר יותר, מה שטוב בכל הסיפור זה שכולם שם היו די מסתולים. אם הם היו שיקורים, אז היינו בבעיה מאוד קשה. אבל החברה האלה היו יחסית רגועים. ודאי, איכשהו, זה הדבר הלא חוקי. בבוקר למחרת סטיב וגרי הגיעו לעבודה בתחנת הרדיו, וסטיב דל תפס את כל העיתונים המקומיים, והוא הקריא בזלזול כאילו את כל הכותרות של מה זה האירוע הזה. כמובן שכולם צקצקו על זה מאוד,
כן, ברור.
אז הוא מקריא את כל הכותרות,
צריך לגנות, חשוב לגנות.
כן, אז הוא קרא את כל הכותרות האלה בזלזול, הוא גם צחק על האלה שדרשו שהוא יתפטר מהעבודה שלו וכאלה. לדבריו, אני חושב שרוב האירוע הלך די טוב. הוא סיפר בראיון... לא, סליחה, זה אמרנו כבר. אחד השחקנים של הווייט סוקס שגדל בטקסס אמר, אם הם היו עושים ערב קאנטרי במקום, כל זה לא היה קורה. אני לא כל כך הבנתי מה זה אומר.
זה כנראה נכון, אבל...
כן, כי כולם היו באים עם נשק, אז... ביל ומייק וק זכו לרוב הביקורות, ומייק נאלץ להתפטר בסוף העונה. ביל כבר לא היה מסוגל להתחרות כלכלית ברוב בעלי הקבוצות האחרים, כמו שאמרנו קודם. גם הבריאות שלו הידרדרה, השמיעה והראייה שלו נפגעו מאוד, הוא גם סבל ממחלת ריאות, ואפילו הרגל הטובה שלו נזקקה לשני ניתוחים. בתחילת 1981 הוא מכר את הקבוצה לג'רי ריינסדורף, שאתה אולי מכיר בתור הבעלים גם של השיקגו בולס. הוא הבעלים של הקבוצה בעצם.
אוקיי.
הקבוצה שלו הם הבעלים של שתי הקבוצות האלה עד היום. במסיבת העיתונאים הראשונה של הבעלים החדשים, אחד הבכירים אמר, אנחנו מתכוונים לנהל פה קבוצה ברמה גבוהה, בניגוד למה שהיה כאן עד עכשיו. הבעלים הקודם נהג לחנות את האצטדיון המסבעה הגדולה ביותר בעולם, והוא אפילו משום מה היה גאה בזה.
משום מה.
ביל וק מאוד נעלב מהיחס של הבעלים החדשים כלפיו, הוא מעולם לא חזר לאצטדיון של הקבוצה, והוא אפילו הודיע שהוא חוזר לעוד את היריבה העירונית, הקבוצה שהוא אהב בילדותו, השיקגו קאבס. ביל הפך לדמות קבועה ביציע במשחקים של הקאבס. ביל וק נפטר מסרטן הריאות בשניים בינואר 1986 בגיל 71. 5 שנים לאחר מכן הוא נכנס להיכל התהילה, על הלוח שלו, שמוצב שם בהיכל התהילה, נחרט המשפט, הגיבור של האדם הקטן.
הומור ויזואלי למי שפה.
יפ. מייק וק הפך לדמות טרגית בעולם הבייסבול במשך לא מעט שנים. אף אחד בעולם הבייסבול לא רצה לעבוד איתו, ולאחר שהוא עבר גירושים מכוערים, נאסר עליו לפגוש את הבן שלו. הוא עבר לפלורידה, שם הוא עבד בתור שיפוצניק. אחר כך הוא נכנס איכשהו לעולם השיווק, ואז שם הוא התחיל לעבוד עם קבוצת בייסבול קטנה בשם The Miami Miracle. הניסים של מיאמי. אחד מבעלי הקבוצה היה שחקן הקולנוע ביל מרי.
אשכרה.
כן, וביל מרי בא אליו ואמר לו, אני יודע מה עשית עם אבא שלך בבייסבול פעם, אני דורש שתעשה את כל התעלולים האלה גם פה. אז כמובן שהם עשו מלא תרגילי יחץ באצטדיון של הקבוצה. הם קיימו פעם אחת אירוע בשם יום ללא שופטים. היה גם יום שבו בהפסקות בין הסיבובים, קבוצה של פנטומימאים עלו למגרש ועשו הילוכים חוזרים מהמשחק. פעם אחת הוא גם רצה לשבור את השיא של מספר האוהדים הנמוך ביותר במשחק בליגה, והם לא הודיעו לאף אחד לפני, אז הם פשוט נעלו את השערים ואף אחד מהאוהדים לא יכול היה להיכנס. עוד אירוע שהם רצו לקיים זה יום הסרת סינורית הזרע באצטדיון, שכאילו גברים יכולים לבוא ולעבור קריטה. עכשיו, הם קבעו את האירוע הזה ליום האב.
וואו.
אבל בסוף זה לא קרה בגלל מלא התנגדויות של אנשי דת מקומיים, כי כמובן שצריך להוציא את הכיף מדברים איכשהו. מייק וק וביל מרי ממשיכים לעבוד ביחד עד היום, הם מחזיקים בבעלות משותפת בחמש קבוצות בייסבול קטנות ברחבי ארצות הברית. עכשיו, מייק בהמשך עבד עם קבוצת הבייסבול הגדולה של טמפה ביי, זה טמפה ביי דבל רייז. הוא עבד איתם והוא רצה לקיים שם אירוע לציון 20 שנים לאירוע הדיסקו הגדול. האירוע בסוף לא התקיים, אבל לא בגלל כל מיני טענות בטיחות וכל מיני כאלה, פשוט עורך הדין של סטיב דל איים עליו בתביעה, כי הוא הוציא זכויות יוצרים על המונח דיסקו דמולישן נייט. וזהו, וסטיב דל גם עדיין פעיל, יש לו רשת פודקאסטים משלו. וזהו. Disco Demolition Night.
תשמע, הצלחת להפוך בייסבול למשהו מעניין, לאיזה 50 דקות ככה. זה היה מרשים. וואי, איזה כיף, איזה יופי, איזה כיף שבאתם. ממש ממש, אתה יודע, זה לא מובן מאליו.
בכלל.
בכלל, בטח למי שבא מחיפה, וכאילו, מה נסגר? טוב, אנחנו עושים מנהלות גם בלייב, כאילו, איך זה עובד? איפה אפשר להם? כולם יודעים איפה אפשר למצוא אותנו.
אפשר למצוא אותנו פה, כאילו, נשים מוזיקה וזה, ואנחנו נשאר פה מי שרוצה כזה לדבר, תמונות, עניינים, אני יודע מה, נעשה לחיים, whatever, אנחנו כאן.
כן.
מה עוד יש לך להגיד על הדבר הזה? מה עם איגה לדיקה?
זה כאילו גולש ל-Q&A קצת.
מה עם איגה לדיקה?
איגל מסרב להכיר בנו, אני חושב. נעשו אליו פניות. לא אנחנו, אגב.
כן, מספר אנשים פנו אליו והוא לא זורם.
איגל, יש איזה פודקאסט. אתה יודע מה זה פודקאסט?
אתה מבין שבינתיים, לתוכנית שהוא מופיע בקופה ראשית, הם התחילו פודקאסט.
כן.
הבנתי שהוא גם התארח שם אפילו, או משהו, אני לא בטוח אם זה נכון, אבל כן, כן, זה קרה. אנחנו פה. כל כך הרבה זמן. מחכים. מחכים.
אולי נציע, לא יודע, נציע לו כסף, נשחד אותו, לא יודע מה נעשה.
שיהיה האורח הראשון שלנו בתשלום.
כן. בסדר גמור.
בסדר גמור.
טוב. תודה רבה, באר שבע. היה תענוג. וזהו, עד הפרק הבא.
יאיי! תבואו!
טוב, אז היה לך כיף?
כן, וואו, היה ממש כיף כשזה באמת קרה.
כן.
וגם עכשיו כיף לי, כיף לי בנוכחותך.
זה נורא חמוד מצדך ומחמיא.
אני משתדל לפרגן כשאפשר.
אני מאוד מעריך, אז ככה לפני שנסיים, נזכיר שיש את החבר'ה הנהדרים שלנו בפנדה, שאם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם, זו הדרך הטובה ביותר. כנסו לאתר panda.co.il, תכניסו שם קוד קופון YESH8, תקבלו 8% הנחה על כל ההזמנה שלכם.
על הכל.
מעבר לזה...
זהו, נראה לי סיכמת יפה.
כל הכבוד, לי.
כן, כן.
תודה רבה. אז יאללה, עד הפעם הבאה.
יאללה, ביי.